עם הציונות. אז האם זה, כאילו, הוא לא חי, הוא בוודאי לא חי בתקופת הציונות. זאת אומרת, המיקום הבו זמני הוא לא תמיד, ברמה ההיסטורית, אני יודע, רוח הקודש ודברים כאלה. ברמה ההיסטורית, אז אני... הטענה שלנו והחלוקה שלנו שהציונות מתחילה באיזשהו נקודה היא טענה בעייתית, אני אומר, בחוקים לא מסכימים עם זה. זאת אומרת, עד כמה ניתן לבוא ולהגיד שהעליות של חסידי הגר"א, שזה בסביבות 1800 או של החסידים, הם עליות מסורתיות, ופעם זה היה מקובל לומר את זה. שהם עולים בהקשר דתי ופה זה עלייה בהקשר לאומי, אבל הם כבר לא מקובל לומר את הדברים האלה. זאת אומרת, כשרבי נחמן נוסע לארץ ישראל, אז לפניו נסעו לארץ ישראל רבי אברהם מקליסט וחסידים נוספים, והם הקימו בארץ בצברי דברים, וכאילו היה, עכשיו, למה הם נסעו פה לארץ? מה המטרה שלהם הייתה? למות פה? כאילו, בהרבה מאוד מקרים, למטרה שלהם היה, לנסיעה שלהם היה הקשר משיחי. ולעלייה של החלוצים לא היה הקשר משיחי. זאת אומרת, הגבולות שאתה כל כך ברורות בין ציונות שמתחילה, מתי מתחילה בדיוק. זה לא... זאת אומרת, לכן אני חושב ש... אם צדוק כתב את זה סמוך לחיבת ציון, מה טוב. אבל גם אם לא, הנושא של עלייה לארץ ישראל זה אישו בחסידות.
אבל למה כל דיבור על מלכות הבלות אגה הוא חייב להעלות דיונים על ציונות כן או לא? זה גם יכול לקחת...
אני אמרתי, בוודאי, אני אמרתי שזה רק דיון על ציונות, אני אמרתי, אני יכול לקחת את הציונות וגם להסגר אותה לאור הדברים האלה. האם כל דיון מלכות הבלות אגה הוא מתחבר לנקודה הזאת? לא. הוא גם יכול להתחבר למשהו שאתה עושה מחר בבוקר. טוב, אוקיי, אז בהרכב המצומצם מאוד הזה... אז אנחנו באמת נראה את אחד מהדברים החשובים ונדבר על נושא שהוא נושא גדול. אם באמת נלמד שבוע הבא, אז אני באמת אשאל רפאל ואז אני אראה מה המצב רוח פה, כאילו אם אחרי היום עיון הזה יהיה לכם כוח, אם יהיה לכם כוח ואתם לא נוסעים להשכרה, אז אני אראה בערך בחמש וחצי. אוקיי, עכשיו, אז הנושא הוא נושא תפילה, אבל נושא של תפילה בחב"ד בכלל הוא אינסופי, וגם באיש ביצה, בוודאי לא נמצא אותו, ואתם יודעים שחלק נכבד, אולי בערך שליש מפסקת הצדיק בעצם עוסק בנושא תפילה בצורה כזאת או אחרת, כזה עושה את הגמרא בברכות. אבל רציתי באמת לדבר על התפילה, אני חושב, בהקשר שהוא מאוד מאוד מעניין, וזה באמת תחת הכותרת שיכולה לקרוא לזה כמו מה שאנחנו נראות כאן עוד מעט, בעד הקו שדרחמנא למה לך. זאת אומרת, התפילה מול פעולת האדם, שוב, התפילה בשייכות שלה למישור הזה שהוא מעבר למישור הבחירה האנושית.
זה משנה מה
התפילה. לא, זה
כאילו. לא, זה
נפלא. בוא נראה, אז אנחנו מתחילים בדיוק מהגמרא, הזאת, ואומרים דרך שהגמרא היא כבר מעלה פה בדיוק את כל ההתלבטויות בצורה מאוד מעניינת. טוב, אז באמת בוא נתחיל לזה, ואז נוכל לחדד לנו בצורה מאוד מאוד ברורה את הדילמה שגם לאורה די מימי השילוף, חלקם מתייחסים ישירות לגמרא הזאת וחלקם עוסקים בדברים אחרים, אבל בעצם באותו עניין. בימים האלה חלל חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בימות הנביא, זו פרשייה שנמצאת גם בספר ישעיהו וגם במלכים, ולא בצורה זהה. ויבוא אליו כמה השם, צא לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אולי נזכיר שוב את האירוע בתנ"ך, אתם בטח מכירים אותו, אבל נזכיר את זה עוד פעם, שחזקיהו הנביא נמצא בפני, לא צריך להגדיר את זה, מה ששרון קרא קוראלס, אתם יודעים איזה קוראלס? קוראלס זה ששרון הרי עסק עם בלך עם פרות ודברים כאלה, עם בשר ל... בשר של פרות, שהוא גם ייצר אותו וגם אכל אותו.
כל מה שהוא
ייצר הוא אחר? הוא גם אחר מה שהוא לא ייצר. בקיצור, אז קוראלס, אתה מוליך את העגלים, לא יודע, באיזשהו מסלול שהוא הולך וצר, שמגיע איזשהו מקום, אז נסגר אליהם איזשהו שער של עץ, אז אתה שוחט אותה וכבר הם לא יכולים לברוח. אז הוא דיבר על זה שישראל מגיעה לכזה מקום, ועבורו ההתנתקות הייתה איזשהו ימצא לברוח מהקוראלס הזה שבינתיים נתניהו מבלה בו. אז בוא נראה מה הוא יעשה לצורך ההיחלצות מהקוראלס.
מי השוחט?
שוחט זה אוי להם, תמיד שוחט אותם. אז בקיצור, אז חזקיהו במקרה הזה ניצב כמובן מול מסע הכיבוש של סנחריב, שהוא כבר שוטף את, 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 את ישראל ומכניע אותם, שרף כיהודה. וברגע הזה, אז בעצם בא אליו ישעיהו ואומר לו, אתה בתמיכה גם הולך למות, שוב, אולי למות במלחמה הזאת, אולי הוא רוצה לבוא ולומר שגורלך וגורל המדינה קשור, כמו שגורל צדקיהו קשור לגורל ירושלים וכו' וכו', אפילו לגורל ירמיהו קשור לגורל ירושלים. ואז ירמיהו, חזקיהו מתפלל תפילה ככה מאוד מאוד חזקה, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, אני מוסיף 15 שנה על שנותיך ומציל אותך מיד אשור. ובאמת קורה הנס הידוע והגדול הזה, ויש לו אפילו תורדים תימוכים היסטוריים, והכל בא למקומו בשלום. אז מה לך גמרא מתארת את האירור הזה? מי כי מת אתה ולא תחיה. מת, גמר, מי שמת הוא גם אומר לא יחיה. מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם. זאת אומרת, לא רק שחזקיהו ימות, הוא גם אפילו לא יזכה לעולם. אמר לי, מי כולי הא? אמר לי, משום דלא עסקת בפריה ורבייה. עכשיו עוד פעם, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, מאיפה הגמרא מקריצה את זה? הרי זה לא משהו שנמצא ב... לא נמצא בתורה. נמצא בתנ"ך. בנבואה זה לא נמצא הטיעון. הדיון הזה בכלל, האפשרות הזאת, תחשבו, לא בתשובה לדבר הזה. אמר לי, בשוב דחזי לי ברוח הקודש, דנפקי מיני, בנים דלא מועלי, אני הייתי ברוח הקודש, שיצאו ממני בנים שלא מעולים, לא מעולים, באמת מי יצא ממנו? מנשה, יצא ממנו. אמר לה, ופה מופיע האמירה הידועה, בעד הקו שדרחמן הלמך. מה הייתי נפקדת, היא באה לך למייבד. ומה הייתי ניחה, תקבל דקות שבריחו, להביא. זאת אומרת, מה אתה מתעסק בחשבונות של הקדוש ברוך הוא? אתה מצווה על פריאה לרבייה? עכשיו, מה זה משנה אותה רואה ברוח הקודש? מה שכאילו, איך העתיד אמור לראות? לא רלוונטי העתיד הזה גם איך, אתה צריך... בעבריה אתה עושה את שלך. מה הקדוש ברוך הוא יחליט לעשות? זה מה שהקדוש ברוך הוא יחליט לעשות. עכשיו, אני כבר לא מסוגל להתאפק, ואני מעיר פה נקודה שהיא מופיעה ברב צדוק, היא מופיעה בהמון מקומות ברב צדוק, והוא אומר, לא, אבל מה התשובה על מה ששואל חזקיה? חזקיה הרי בכל זאת רואה ברוך הקודש שיצא ממנו מנשה, לא תם רשע, הוא רשע ומרשיע, ובעצם לוקח את כל ה... יש משהו מאוד מאוד מקביל בין חזקיה לבין שלמה, וכמובן בין רחבעם לבין מנשה. כמובן שמנשה יותר רשע, אבל זה אותו עיקרון. במובן הזה שבעצם יש פה מפעל אדיר, אדיר, אדיר של שלמה, ובא רחבעם ובלי הרבה מאמצים מחריב אותו. אתם יודעים שלבנות לוקח שנים, ולהחריב לוקח 5 דקות. ואותו דבר, חזקיה בונה איזשהו מבנה, אנחנו נבין את המבנה הזה, לפחות חלק ממנו אנחנו נבין, ומנשה תוך 5 דקות תחזיר את הכל ומחזיר חזרה את העבודה הזרה, ולא נודע כי באו לקרבם. אז באמת זה לא רק השאלה אוי ואבוי איזה מין ילד יצא ממני, אלא באמת יש פה גם צדצה קלקטיבי, הבן הזה יהיה המלך והסמכות תהיה בידיו והוא יחריב את הכל. אז אומר רב צדוק, כן, אבל בסופו של דבר ממנשה הזה יצא המשיח. מנשה הוא חלק מהשושלת, ומנשה, מכיר את הגמרא שכבר דיברנו עליה, שמתגלה ומתגלה לאביי, והוא מראה לו שהוא בעצם, גם מנשה בעצם היה אדם גדול. זאת אומרת, בעצם, אז זה לא רק שמנשה הוא רשע, אלא יש פה משהו, ויש פה נקודה מאוד עמוקה. אני אולי אכתוב אותה ללוח, כי היא בסיס למשהו שאנחנו נדבר עליו גם בהמשך, כאילו, זו אולי הנקודה העמוקה פה, חלק לפחות ממנה, יש לנו, תאמר, את מי דה נפקדת למייבד, שכרגע נגדיר את זה בתור החובה ההלכתית. מצד שני, יש לנו קו של דרחמן, יש לנו אומר על התוכנית האלוקית. עכשיו, אז מה בעצם אומר רבי רצל? שבעצם אתם מבינים פה כבר את המשחק, נכון? אתם מבינים את המורכבות? כי בעצם מה נובע מהמבנה הזה, ש... מה נובע מפה לגבי מנשה? פה זה לא אוליב, פה זה לא אוליב. זאת אומרת, החובה ההלכתית היא להוליב את הבן אדם שיבוא ויחיל את ההלכה. יש פה משחק מאוד מאוד עדין ומאוד מובן מאלה. עכשיו, אז בעצם מה שאומר לנו קצת, שמע, הקפת הרחמנה הוא מורכב. זאת אומרת, בשלב הראשון באמת יש לך עוד בן רשע, אבל בשלב השני, אם אתה באמת עושה את זה, אז הרשע יש בו ליצות או משהו כזה שהוא יתגלם בסוף, נאמר, בסוף ההיסטוריה או משהו כזה.
זה כאילו,
זה צריך להזכיר
הבן
אדם?
שמה?
בסוף יהיה ניצות, הוא רוצה למנוע את זה. זה שאלה מצוינת. זאת אומרת, אם כבר רואה ברוח הקודש, לא יודע מה. שלושה שנה קדימה, אתם יש לכם שנה קדימה או לא תלפים שנה קדימה, מה שזה לא יהיה. שאלה טובה, אבל בכלל שאנחנו לא עוסקים בהרצות כזה, אז בתי עבוד השיר הזה בצד, ויכול שאנחנו טיפה לקבל כלים להבין את הנקודה הרבה בהמשך. בכל זאת, זה הסיפור. עכשיו שוב, אנחנו צריכים להבין איך הנושא של פייה ורבייה עולה פה, ומה פתאום שעכשיו עוסקים פה בשאלה מה יצא ממנשה. טוב, אמר לחמתי, אני מראה לך גם חוש הומור. אמר לה, השתא, הב לי ברתך. אתם מבינים מה הוא אומר? אז אתה אומר שנלך על זה, יאללה, אני מודה שותף, נכון? אתה לא נבהל מרשעים, אז בבקשה, בוא תהיה במשחק. אפשר... מה? כן, אפשר את גם זכותה דידי ודידך, ונפקי מיין בנים די מעלו. זאת אומרת, יפה, אז בואו נעשה את העסקה הזאת ביחד, ונתחלק בסיכונים ביחד לפחות. אמר לי, כבר נגזרה עליך גזרה, פה הגברה כאילו עוברת למשהו אחר, הוא לא עונה לו שאלה תשובה ממין העניין, כבר נגזרה עליך גזרה, אתה אמור למות. עכשיו, זה מוזר, כי הוא לכאורה, הוא רוצה לעשות תשובה, נכון? אז הוא מוכן לא להתדבר על זה. אז הוא מוכן לקיים כפייה מרבייה, אז לכאורה הסיבה להרוג אותו היא אמורה להיגמר. לא ברור. אמר לבן אמות...
מה?
אני מוכר מדי. איפה אני מוכר מדי? מוכר מדי, אתה אומר. למה אני מוכר? איפה... אני מבין את אומר. בוא נראה. בוא נמשיך. אמר לבן אמות, קלה נבואתך וצא. שתשימו שהגמרא פה החלקה בארמית, החלקה בעברית, גם זה דבר מעניין. גם מקובלה מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונח על הצווארו של אדם, על למנוע עצמו מן הרחמים. מי זה אבי אבא? דוד. דוד כמובן נמצא במצבים מאוד מאוד קשים ותמיד הוא מתפלל, כאילו כמו במזמור כבזן הידוע, קבל השם חזק באמת אליך וקבל השם, לא להתייאש. התבנה מרבי יוחנן ורבי אלעזר, אדם תרבה הפוך, חייב חזק ולך לצווארו של אדם, אל ימנע את עצמו מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני, לא איך. אפילו אם יש לי גזר דין מוות, אני בכל אופן אבוא ואני אבקש מהקדוש פה. אמר רבי חנן, אפילו בעל החלומות, אומר לאדם, למחר הוא מת, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר כי ברוב חלומות והבלים גבוהים הרבה, כי את אלוקים יהיה לו. מה ההבדל בין רבי חנן לבין רבי יוחנן?
השם הוא אומר לך שאתה, הוא הורג אותך.
כן.
בכל זאת אל תתייאש. לעומת החרב חדה, יכול להיות אותם, יש לך חרב חדה. מונחת הצווארך, אל תתייאש, זה כאילו הייתי מבין. אבל אם בא נביא ואומר לך, השם בא להרוג אותך, אני אתפלל בכל זאת לשם.
מה שאתה אומר זה לכאורה הפוך.
למה?
כי איזה פסוק מביאים פה? כי ברוב חלומות והאבלים, ודברים הרבה. זאת אומרת, מה אתה מאמין לבעל החלומות? הוא לא נביא, אתה אומר חלומות. ולכאורה רבי חנן כאילו נותן לו חיים יותר קלים. כי בעל החלומות אומר לאדם מחר אתה מת. לפעמים הוא יודע, הרופא הוא בעל החלומות. לא מאמין לך.
אבל פה הנביא הוא זה שאומר.
כן, חרב חדה זה מה, בדיוק, פה מדובר בנביא.
לא, אבל זה אחד הדברים של רבי חנן, אם אנחנו לוקחים את הדברים של רבי חנן על הסיפור.
כן.
אז הנביא ביחס להשם, הוא אוהב לבד.
יפה מאוד. כי אלוקים ירא, זאת אומרת, אז אתם מבינים שכבר פה בגמרא, אנחנו, כאילו, הגמרא כבר מביא, הרבי צדוק כבר יושב פה בתוך הגמרא. זאת אומרת, מה זה קו שזה רחמנה? מה זה קו שזה רחמנה? זאת אומרת, קורה פה משהו מאוד מאוד מעניין, שזה גמרא מדהימה אני חושב. זאת אומרת, שוב, בואו נחזור פה על המבנה של הגמרא, צריך לשים לב. זאת אומרת, מגיע הנביא, מגיע ישעיה, ואומר, אתה מת, אומר ליחזקאל. למה אני מת? כי לא עסקת בפרוף. עכשיו, מגיע חזקיה, ואומר, בסדר. אוקיי, זאת אומרת, יש לך, בא חזקיה, ואומר, בגלל קו שזה רחמן. אז אומר ישעיה, קבשי דרחמנה למלך. אז חזקיה משתכנע ואומר, תן לי את הבת וכו' וכו'. אין תשובה, לכאורה פה הסיפור נגמר ועוברים להערכה אחרת. עכשיו, בא ישעיה ואומר, אתה מת, גזרה גזרה, אתה מת. ואז אומר חזקיה, אפילו חרב חדה וכו', רחמים. אתם מבינים? מה קורה פה בעצם? מה קורה פה בעצם בקו הזה? אחרי הקו הזה? בחלק הזה, ישעיהו מייצג את החובה וחזקיה את הקו של רחמנה. מה קורה בחלק השני? מבינים? זה מתהפך. זה מתהפך מכיוון שישעיה מגיע בשם הנבואה, ומה זה אם לא קו שדה רחמנה? הרי פה יש רוח הקודש, נכון? מה ההבדל בין הרוח הקודש של חזקיה לרוח הקודש של ישעיה, שאומרת, הקדוש ברוך הוא מודיע לו, הוא הולך למות. אז כמו שחזקיה גילה שהוא לא יכול ללכת עם הקו שדה רחמנה, אז גם פה הוא אומר למה פתאום? מה שאמרת יפה, שבעצם יכול להיות שבעצם הגמרא מציגה את הסיפור הזה של 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 ישעיהו בתור בעל חלומות. השאלה היא לא, מה אנחנו רואים במערכה הראשונה? במערכה הראשונה אנחנו רואים שבעצם משהו ככה מאוד ליבוביצ'יאני. אתה יודע, מאוד ליבוביצ'יאני, מאוד ליבוביצ'יאני, שאומר, זה ליבוביצ'יאני, תמיד את הגמרא הזאת הזכיר אותה הרבה. זאת אומרת, מה אתה מדבר לי על התחלת הגאולה, כל דברים מהסוג הזה? מה כתוב בשולחן ערוך? מה אתה מדבר איתי על נשמות, כל דברים, על קבלה? מה אני חייב לעשות? היחס לחילונים נקבע על פי ההלכה, לא על פי כל מיני ספקולציות שמהן תצא רוח, לא יודע, תצא התחייה של הלב. לא, מה אתה מופיע? פה אנחנו רואים שהתמונה היא תמונה הרבה יותר מורחבת. מכיוון שמה זה הקו של דרחמנה, זה הרבה יותר מוגע, יש לך, קו של דרחמנה זה מגיע מאיזשהו מקום, הקו של דרחמנה מגיע מאיזשהו מקום של, נקרא לזה רוח הקודש, נבואה וכו', בעל החלומות, אבל מאז זה נמצא בקדוש ברוך הוא. זה בעצם ה... ולכן אפשר להגיד שהתנועה של התפילה היא תנועה שהיא מגיעה למקום הזה. היא תנועה שהיא גם מעבר לחשבון ההלכתי הפשוט, אבל היא גם בעצם מעבר לחשבון הזה של... לחשבון הזה של... של... קו של רחמנה במובן הזה של איזשהו חשבון, איזשהו חישוב, איזשהו תפיסה, איזשהו ביולוגיה וכו' וכו'. ועכשיו ממשיכים הלאה, עושה פה לחדד את דבר שהוא באמת דבר מדהים. שוב, מה הגמרא רוצה פה מפריה רביעי? אתם חשבתם על זה? הסיפור התנכי מאוד מאוד ברור. מה פתאום מכניסים פה את הפריה הרביעי? למה הכניסו אותו לפה פתאום? אז זה לא, לא נמצא בנביא. תפיעה, אתה מתחיל על זוג של הולדה.
זה גם ההשתלות הכי טבעית שיש, כאילו, הכי...
בסדר, זה יכול בכל מקום לדחוף אותה, בכל פרשייה לדחוף אותה. אתה יכול להשאיר כל דמות תנכית שהוא לא עשה כפרייה לרבייה, הם בני הילדים, שהם כתובים במקום אחר.
אתה לא מאפשר למשהו להתרחש, אתה עוצר, כאילו, ועד הקו של הרחמן הזה, שאתה מאוד מתכנן כאילו מה קורה.
אבל זה לא כתוב, בתנ"ך לא כתוב בעד הקו של הרחמן. בתורה בכלל לא, זה לא אישו שהוא הוליד, הוא לא הוליד ילדים.
כתוב, מה כתוב? גם מדרשים אבל.
מה?
לא, באתי לחזור למדרשים אחרים, אבל זה לא פשוט. אם זה גם מדרשים, הוא כל מה שהוא נכנס שם חושב וזה.
זה נגיע
לזה. הוא מאוד עושה דברים כזה, אבל הוא אולי לא נפתח ל... שיקרה לו משהו.
כן. אם אתה לא מאמין בפרייה ובריאה, זה איזשהו עולם עקר, זה סוג של אמונה של תפילה גם.
אבל מה מביא את חז"ל להאשים את חזקיהו בדברים האלה?
כן. לא, הוא לא מאשים אותו, להפך, הוא מביא... הדילמה הזאת שבסופו של דבר מביאה אותו להתפלל, זה בדיוק הדילמה שיושבת על כאילו על יכולת שינוי במציאות או משהו כזה.
אוקיי, טוב, אני אעשה את הדברים אחרת, אני לא יודע אם אני קולע את דברכם או שלא. מה שאני הדגשתי פה בצורה מאוד מאוד חזקה, זה שבאמת... יש הרבה מדרשים שמתארים את זה בצורה מפורשת. אנחנו מכירים את הסיפור הידוע שבעצם אמרם ויוחבד נפרדו, כי היה את כל הגזירה של כל אדוני הילוד או תשליחו. ואז אמרה, שלפי המדרש אמרה יוחבד או אמרם, מה אנחנו עודים פה ילדים לשחוק אותם לנהר, עדיף להיפרד וגמרנו. ואז הגיעה מרים ואמרה גזירתכם כשהיה מתארים גזירה של פרעה וכו'. מה אנחנו עושים ללמוד מציאות? אתם מבינים? אתם מבינים? תחשבו שמחר בבוקר אברהם מתחרפן ומכריז מלחמה על ישראל, הצי השישי בדרך לפה. מה אנחנו עושים כזו סיטואציה? לא עליהם. כאילו, מבחינת השור שעולה על ישראל, זה לא כוחות בכלל. כאילו, זה תפוסה בטוחה, זה חורבן, זה... שוב, ומה קרה לישראל אנחנו כבר רואים.
התופעה במציאות היא הפוכה של הדייבי בום.
מה?
שבמלחמות דווקא...
בין הוא מוכר מלחמות. הוא לא מלחמות, הוא אוכל מלחמות.
גם תוך כדי...
הגמרא אומרת שאסור לדם לשמש בדתו בשעת רעב או פורענות, זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, בן אדם נמצא, כאילו, תראה, בעצם מה שאתה אומר זה מה שהגמרא מצפה לעשות. זאת אומרת, האם אתה באמת מאמין שיכול לקרות משהו? זה מה שאתם כיוונתם. והאם אתה באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להציל אותך מתוך הסיטואציה?
אני עוזב מציאות רגילה, אתה שומע אמרות, אני לא מוכן להביא ילד בתוך העולם הזה, גם בלב כאילו. שומע את זה גם בעיתות שהן לא שלמים.
אתה צודק, אתה יכול למצוא אתרים שלמים.
כבר אתה מתייאשים.
נכון, אתה יכול למצוא אתרים שלמים של תנועות שהן נגד עולת ילדים, כי העולם מתכוון להתחרב בגלל הזיהום וכל הזיהום אוויר וכל הדברים האלה. המשבר האקולוגי, זאת אומרת, זה תמיד מבחן לבן אדם, זאת אומרת, ההולדה של ילד היא בעצם איזו תנועה שאומר אני מאמין. זאת תנועה שאומרת, יש איזשהו עתיד. כאילו, אני לא מוליד את הילד שלי בשביל חורבן, אני מאמין שמשהו טוב יכול לקרות. כאילו, זה שחזקיהו לא מוליד ילדים, זה כאילו בא לבטא, חזקיהו, אתה עומד על הגדר. וזו תהיה הדרך בשביל לצאת מהמשבר הזה, זאת אומרת, איך תהיה הדרך? לכן זה מה שכאילו חז"ל מכניסים פה לתוך הסיטואציה הזאת. זאת אומרת, האם באמת זה כאילו מבחן לחזקיהו, איפה הוא עומד מול הסיטואציה הזאת? האם הוא חושב שיש מחר בבוקר, או שהוא בעצם בסדר דיבור יודע שאין מחר? ולכן כמובן, הגורל האישי שלו הוא רק חלק מהסיפור הזה, בתוך ה... טוב, אז נמשיך. מיד יצא חזקיהו פנה אל הקיר והתפלל אל השם. מהי קיר? מה זה חשוב שהוא פנה אל הקיר? אמר רבי שמעון בר לקיש, מקירות ליבו. שנאמר, מאי מאי אוכיל הקירות ליבי בגונו. זאת אומרת, אנחנו מבינים, התפילה פה, מבין, זה לא סתם תפילה. התפילה פה נוגעת במקומות העמוקים ביותר. כאילו, יש פה גם איזשהו היפוך הלב שחזקיה אומר, אבל גם שוב התנועה שהוא אומר, אפילו חייב חלב גם צוות שאומר, צוות של אדם, אל נא את אומר רחמים, זו תנועה, זו תפילה שהכוח שלה הוא הכוח של האף על פיך. זו תפילה זה כל הסיכוי. עכשיו, אנחנו יודעים, אנחנו גם יודעים ש... כולנו, התפילה שלנו הכי חזקה והכי עמוקה מגיעה באמת מהמקומות האלה. שאנחנו באמת מתפללים במקום שהוא כמעט... שהוא כמעט נואש, אנחנו ככה קוראים את שערי השמיים. אבל הגמרא ממשיכה, ובוא נראה את סוף הגמרא. רבי לוי אמר על עסקי הקיר, אמר לפניו בנו של עולם, ומה שנמיד שלא עשתה אל הקיר החתנה, החיית את בנה, אבי אבא שחיפה את ההיכל כולו בכסף וזהב, על אחת כמה וכמה. זכון אשר, אני מפה יש עוקץ מאוד מאוד גדול, כי השוואה פה היא לשונמית, ששוב, שהיא הייתה חסוכת ילדים, ואז הנביא בירך אותה בבן, זאת אומרת, אנחנו שוב חוזרים חזרה לנושא של פרייה ורבייה. זאת אומרת, השונמית בעצם מבטאת את המקום הזה של אדם שכביכול הוא אישה, שכביכול עבודה, שאין סיכוי של הילד, ופתאום בזכות הנביא משהו נפתח, יש לו ילד, יש תקווה. זאת אומרת, התפילה של חזקיה היא לא רק תפילה שמדבקשת על משהו, היא תפילה שהיא מבטאת משהו ויוצרת משהו. היא תפילה שבאה ואומרת, אני מאמין שדברים יכולים לשתות, הנה, אני הולדתי בן. זה כאילו התנועה, שכאילו התחיית המתים הזאת שקורית לשונמית, גם פה יכולה לקרות. עכשיו, אני באמת חושב שזה המסר האמיתי והעמוק של תקראת אמיתי שמופיעה כל כך הרבה בברכה השנייה, בגבורות ובמקורות נוספים, פה היא קורא נורא גדול, מה הדבר הגדול הזה? שאפילו אם דבר מסוים הוא מת, אפילו אם דבר מסוים הוא גרור, הוא יכול להתחדש. שכמו שאמר רבי נחמן, אין יוש בעולם כלל, זה כאילו המסר בתוך הדברים. זכון את אשר הייתה לפניך, באמת הוא הולך שלם, וטוב בעיניך, עשיתי זה מדבריו של חזקיה. מה אם הטוב בעיניך עשיתי? אמר רבי דאבר הרב ששמח גולה לתפילה. כל הדברים הגדולים שעשה חזקיה, אנחנו יודעים שהוא בער עבודה זרה ובימיו לא היה בנוק ותינוקת שלא ידעו וכו' וכו'. אז שמח גולה לתפילה. כמובן שהאמירה פה היא אמירה סמלית. שמח גולה לתפילה, זאת אומרת, כבר התפילה יש בה גאולה, כבר לפני התפילה אתה מאמין שאתה בעצם תיוושע, ואפשר להגיד בצורה יותר עמוקה, שכבר התפילה פה יהיה גאולה, כי כבר התפילה מבטאת שאתה מאמין שמשהו יכול לקרות. בעצם האמונה הזאת שהיא יכולה להיות אחרת, היא בעצם הגאולה. פה הרבה פעמים הבעיה שלנו שאנחנו לא מאמינים שיכול להיות אחרת, גם המישור הכללי וגם המישור הפרטי. רבי לוי אמר שנראה ספר רפואות, ופה יש גמרא שלמה, אתם בטח מכירים אותה, שאומרת שחזקיה עשה שש דברים, חלק הודו לו, חלק לא הודו לו וכו' וכו'. ובין השאר, הסיפור פה של ספר רפואות הוא כל סיפור מאוד מייצג. שוב, ספר רפואות מול, כמובן, התפילה. שוב, האם ספר רפואות זה קו של דרחמנה, זה החולם חלומות?
זה היה לפני אוכל.
כן, לא, אנחנו מבינים עכשיו, מפה אנחנו
מסכנים. עכשיו, מבחינה היסטורית.
שמה?
מתי הוא קודם גנז ספר רפואות כדי שזה, או קודם כל...
לא, קודם כל הוא גנז, זה היה דברים שהוא משתבח בהם. בסדר, אבל כאילו, הוא מעלה מהקשבות. מה בעצם יש פה? שאנחנו רואים פה נקודה שממנה אנחנו נוכל גם להגיע למאה שילות. מה שאתה אמרנו, מאה שילות... קרא את הגמרא, קרא את המדרשים, ולא את המקריאה, זה המקריאה. שיהיה לו מראה מקום להתבסס עליו, זה דברים... אנחנו בעצם רואים שיש פה משולש מאוד מאוד מעניין, אולי אפילו מרובע, אבל בינתיים נשאר פה במשולש. מצד אחד הוא מוצא ספר רפואות. זאת אומרת, יש לנו את מעשה האדם. זאת אומרת, הגמרא לכאורה לא תוכל לספר לנו שבעצם לפני האירוע הזה, אז כמובן שיש לו את הברית עם מצרים, הסיפור של אשור הוא מבטא חשבון פוליטי לא נכון של חזקיהו. יש פה את הספר רפואות, את המעשה של הבן אדם. מצד שני יש לנו פה נאמר את התפילה, ומצד שלישי יש לנו את הקו של רחמן. וכמובן אולי איפה נבלי הפעד הצד הרביעי, נעשה גם אותו, יש לנו פה את המיידי מפקד, את הצד הדתי. יש פה מערכת יחסים מאוד לא פשוטה בכל אחד מהדברים האלה. הגמרא בסופו של דבר היא שמה פה מרובה שבאמת איתו אנחנו צריכים להתמודד. יש פה איזו סוגיה, יש לנו פתרון משלנו לסוגיה הזאת. וכמובן, כשאנחנו חושבים שיש לנו פתרון לדבר הזה, אנחנו לא מתפללים, אדם יש לו חולה, אז יש רופא. הרופא אמור לפתור את הבעיה, אבל יש בחורה אמור לעזור לרופא לבטא את הסיפור במקום הנכון. אבל הבעיה מופיעה את זה לרופא. עכשיו, מהצד ה... זה כאילו ניגוד אחד. עכשיו, זה, שוב יש לנו את האמירה הלבוביצ'יאנית שלוקחת את התפילה ומכניסה אותה, עושה את הרדוקציה לעוד מצווה אחת שצריכים לעשות. זאת אומרת, מה המשמעות בתפילה כשבעצמה? האם אתה באמת מאמין שהתפילה משנה את העולם? אתה שוב, אתה פחות חבר על מה נפקדת עליך? מה שהעולם הדתי שלך יכול להיות, עולם דתי שבו אתה עושה מה שקדוש ברוך הוא עושה. אחרי ברוך הוא עושה, תתפלל ותתפלל. האם אתה אמור לצפות שיקרה משהו בעולם? האם אתה אמור לצפות שבאמת פתאום אשור יתקלה באופן...
אתה חוזר אם אתה...
מה?
אם אתה אומר שזה כן משנה את העולם, לאן זה חוזר?
כך שזה לחמד.
אין לך איזה... זה למישור למעשה של האדם.
אוקיי, אם המישור הזה נמצא במישור הדתי, אז בסדר, אולי לא. שוב, גם זה, אני יכול לקחת, לפי לייבוביץ', זה כאילו המרכז של הגמרא, אני בוחן כל אחד מהדברים האלה, לאור הדברים, לאור הנקודה הזאת. האם אני יכול ללכת לרופא? בוא נראה מה אומרת ההלכה. ניתנה רשות לרופא לרופא, אז בבקשה. אם ההלכה אומרת הפוך, אז לא. אבל זה כאילו התנועה הבסיסית. זה שאתה לא רופא, תלך לרב, לא את מה הרב אומר לך לעשות. שוב, לא לרב בתור בבא, לרב בתור חווה, אלא לרב בתור מי שאומר לך מה אתה מופקד עליך לעשות. שתבינים, אנחנו אומרים לדעת מבוסס, כאילו הרגנו את זה, אבל יש פה תנועה שהיא תנועה מאוד חזקה. יהודי יוצא מיום כיפור, מה נגזר עליו? ולפני כמה שעות עמדנו בתפילה, זה אם יש את האש, יש את המים, לא, לא, דברים באמת נוראים ומפחידים. אז מה נגזר לבן אדם? מה נגזר עלינו כקבוצה? מה יקרה לנו השנה הזאת? מה יקרה פה בספטמבר? מי יודע? מה אתה מתקד עליך תעשה? אתה נכון בוקר במונס אותך. באמת, תנועה מאוד, לא בוקר, בוער, אתה בוער. כאילו, לא לחינם, אתה נראה את העמדה של דברית, בכל אופן כעמדה קיומית. כמו שנראה אבסורד. שאומרת, מה חלקו של האדם בכל המונות? לעשות משהו לצמודה. מה יצא מזה? לא משנה מה יצא מזה. אתה עושה את שלך, זה גורלך האנושי לעשות את הדברים. עכשיו, כנגד זה שאלה, זה כאילו קוטב אחד. ואני יכול לבוא ולהגיד עוד פעם שהתפילה היא כאילו המוקד של הדברים האלה, ואולי תקווה בכלל אם המצווה תעלה יפה או לא תעלה יפה. שוב, האם התפילה היא נוגעת לקו של דרך מנה, היא מושפעת מהקו של דרך מנה, אם הקו של דרך מנה יאפס את התפילה או דווקא יאפשר את התפילה? זה כאילו, שוב, המורכבות שבעצם הגמרא שכמוכן לדבר על חזקיה, אתם מבינים שבעצם היא יכולה לדבר בעצם על כל אחד מאיתנו, היא בעצם מציגה. טוב, בואו נראה לכם את מי השילוח. ושור עושה אותו ואתמול שחטו ביום אחד, תרגום מיותר לנזיאל, איך בדאבונין רחמה, רחמה, משה אב רחמן, כתוך מין בערה, תורה או רכילה יתה, ויד ברל אותו חסום ביום אחד, רכילה את רחל. עודית בזוהר הקדוש, אי אבית בנש עודת אכזריות, אך היא יתאר בהיום. זאת אומרת, אם אתה עושה לתת הדבר אכזרי, אז זה מה שגם יקרה מלמעלה. ופירוש שם שהוא ללמד בני עשרים את התחמנות. והנה מסכת מגילה, אי תערות הנחית כמדי רבא, אמר אתה חסת, כן ספור וכו', אמר רבא, כמה ידע הוא צוב הדברה ליצרו ידי מראה, שיבח אותו. אמר הבאי, והם משתקים אותו תנן. לפי שעושה אותם, יש בחור רחמים, היה לה גזרות. זאת אומרת, שוב, המצווה נועדה ליצור רחמים, או שבאמת הקדוש ברוך הוא, המצווה היא גזרה של הקדוש ברוך הוא, תעשה אותה בזה. באמת לבין הטעם של אותו ועדנו, כדי מראה את המנזיאל, וזה הרבה שהוא באמת מסוים מדות הרחמנות. כולם דברים נקרים בזור הקדוש, עתים דאורייתא נועצות, למרות לישראל מדות טובות. אך מסכת מגילה, אין לי בתפילה, שאדם מתפלל לשם דברך ואמר, אתה חסת. שתקים אותו, כי בתפילה אסור להשיג שום מידה מטעות האדם, בשם נדבר כתפילה וכתבר עיר עיני האדם, במקום שאין ידו מגעת. ובמידות, הוא בכוח האדם להשיג את התפיסה, ותפילה רק להם דבריו של התורה בשום מידה כמו שנזכר בפסיק זה בכל קוראים אליו ולא למידותיו. וכשאדם מתפלל מזכיר איזה מידה נראה כי מתפלל חז שלום מהמידה שתושיע לו, והמידה אין לה מצד עצמה ממה שמדד השם יתברך, כזה זה נקראת מידה, והתפילה הוא לתמותו יתברך אשר לית מחשבה תפיסה בי. טוב, אולי נקרא עוד שני קטעים קדימה ואז נסביר אותם ביחד. אתה אומר?
יש לו
סריטה. לא תפל לך אשרה בכל עת איזה נדבך שלו, כי איך היה בזה, אחרי סבא אדם שכפוף תחת אין חכן. אמרו עליהם דעו לדעל, שוב זוהר בדברי תורה. אבל תפילה אסור להיות כפוף תחת שום גוון. כי מזבח הוא מקום תפילה בעבודה, כמו שאומרים בגמרא, אסור להיות שתפלל אחורי רבו. אבל לא תפלל לשום גוון, לא שתפלל שם דבר שאושיע אותו שיהיה גדול בתורה, כרבו. זה אסור, כי בתפילה הוא צריך להבין, כי הוא מתפלל שם דבר בכל הרשועה, שאוכל להשאיר אותו בגבול ומיצר. התחל השם בעת ההוא, אז סיפה למשה לישראל את כל הדברים. גם לפי ראות העין נראה שתפילתו לא ראוי לכלום. אף על פי כן הבין להם שלא יחשבו שתפילתו הייתה להם מגן. כי באמת אף בהתנהגות ארץ ישראל גם שם אני הרב שלכם. וכן בכל הדורות, וראה להם כיפה על תפילתו. וכן נשמע שלושון בהתחמם שלושון מתפעל על השנעתה מלא תחנונים, ואז אותו שגורה בפיו. וזה היה כשאני ברך, שלחו את דרותה להתפלל. אם כן, בטח לא חזרה ריקה. וזה רומז בעת ההוא, אנו אף אחר שנשבע שלא יש ברוש לא רציתי לארץ ישראל, אף על פי כן לא מעט עצמי מתפילה. ראיתי בחזקיהו הלך יהודה שאמר לשישה בן אמוץ, כהן יבורך וצא, אנחנו מקובלים לבית הביאה וכולי. וזה דבר שעומד לפני הרחמים. ושם הגמרא שלא היה דבר חוזק בינו לבין הקיר. גמרא בהמשך לומדים מהסיפור הזה, שאתה לא להקיר שסור כאדם יהיה חוזק בינו לבין הקיר. שלא היה לאדם שום גם להתפלל, ולא יתרשל אף שנראה כי לא כי יצרה גזרה מהשם. כי קיר הוא מקור החיים. אבל פשוט דמה לאדם שאין לו ישוע ממקור, אף לפיכם לא ענת עצמו נרחם. תראה שם בערך 10 דקות לנתח את הקטעים האלה, אז בואו ננסה לראות. אולי נתחיל מה... מה
מתוך כל כך קצר הולך
עולה?
מה? מתוך
כל
כך קצר הולך
מסוכן. בוא נראה, זה לא אצליח, זה משך שבוע הבא וזה שבוע. אז... אולי נתחיל בקטע הראשון, כי הקטע השני, השלישי כבר, והשני, השלישי כבר מוסיף על איזשהו מורכבות. זאת אומרת, אנחנו מתחילים פה באיזו גושיה כמעט למדנית, עד כמה אני יכול לבוא ולהגיד, אלה בנות הקדוש ברוך הוא. והתשובה היא שאני יכול לומר את זה, אבל בתפילה אני לא יכול לומר את זה. זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לבית את ישראל מידות טובות, ולדעת את כוונות. אבל בתפילה אני לא יכול להגדיר ולתאר את הקדוש ברוך הוא באיזשהו תואר מפיין. עכשיו, המהות של התפילה של הבבא להגיד היא באמת, ופה אנחנו את ההגדרה, התפילה הוא שהשיר יאיר השם נדבך את עיניו במקום שאין ידו מגעת. שזה אומר, איפה התפילה נמצאת לפי הקטע הזה? יהיה עיני האדם במקום שאין לדור מגע. מה זה מתוך הדברים האלה?
אתה
שלך מה? זאת אומרת, אומר לנו אומר שילוח פה היא התפילה. זאת אומרת, התפילה שלי היא לא מהמקום הזה שאני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה הם מידותיך, אני יודע מה דרך הדעתך את העולם, אני יודע מה אתה רוצה, לכן דברים לא הולכים לפי הכיוון הזה, אנא תיישר את הדברים כמו שצריך. זאת לא תפילה. התפילה היא מהמקום של כף יד רחמנא שהוא לא ידוע לי, אולי ידוע לי באיזשהו רובד גבוה, אבל ברמה הלאומית הוא לא ידוע. התפילה זה לזרוק את המפתחות לקדוש ברוך הוא. התפילה זה הוויתור על, אפילו על הרחמים. ויש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, על מה אני מתפלל אם לא על הרחמים של הקדוש ברוך הוא? מה יכול להושיע אותי אם לא הרחמים של הקדוש ברוך הוא? לא, התפילה היא אפילו מעבר לדבר הזה. התפילה היא במקום שהוא מעבר למרחמים, התפילה היא סוג של קבלת דין. התפילה זה נכון לוותר על המישור האנושי, נמצא פה ואולי נמצא גם פה, בהקשר הזה. ולהגיע לכל המקום המשביצעי הידוע שהוא מעבר למקום הזה, הוא מעבר להנהגה של ההלכה, הוא מעבר ודאי להנהגה הראשית הרגילה. אני מוכן, במשל שאני מרוצה עם יצאו לי ממנואל, לא יודע על עצמם.
ידידיה.
ידידיה, סליחה, כן. ואתה מנה כבר, אבל הוא לא היה
פה.
בטרנטים. כן, טוב. זה כאילו הנקודה הראשונה, ושוב, זה... אסור אותם להתפעל אחרי רבות. זאת אומרת, בתפילה יש משהו אנרכיסט. מה, אנחנו אנרכיסטים? לא, בלימוד תורה זה מאוד חשוב שיהיה לך רע. בעובד השם זה מאוד חשוב שיהיה לך רע. אבל שוב, התפילה היא לא יכולה להגיע מאיזשהו מקום מצומצם. היא לא יכולה להגיע ממקום שאתה בא ואומר, אני רוצה להגיע לזה. זאת אומרת, אדם נגיד יוצא עם איזושהי בחורה ואומר, אני עובד ברור את העבר הזה שתהיה אשתי.
זה
לא גרוע, תפילות זה גרוע.
אתה
לא יודע, אתה צריך לבוא אליה, תראה, כמובן, אתה לא יכול להגיד, אה, סליחה.
זה לא רק אופציה אחת, זה שתי
אופציה. כן. שוב, אתה בוודאי, שוב, באיזשהו מקום, דווקא תפיסה מהסוג הזה, אנחנו, מפה הדוגמה הזו, דווקא משחררת אותך לספר רפואה, אתה משחררת אותך לפעילות שלך. אבל אתה יודע שאתה לא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא ייקח אותך לאיפה שאתה רוצה לנסוע.
אבל יש
מובן
של תפילה
כזאת,
תפילה תמימה של...
יש תפילה לא יש מצאית, מה יש בצבע בתור תפילה? עבורו התפילה היא, שאלות היא פספוס יחמץ. שוב, יכול להיות שהתמזל
מזל תפילה. תפילה פרנסה זה לא תפילה.
מה?
תפילה פרנסה.
לא, ודאי, תפילה פרנסה, אבל לא פרנסה, שוב, יכול להיות ש... אתה לא יודע מה, זה פקיד בבנק ואתה מרקש כזה עליו בדרגה לקבל עוד איזה 100 שקל בחודש. ותעזור לי הבוס יתן לי את זה. אולי כזה כמו, לא יודע, מתכוון שאתה תקנה את הבנק.
אז גם על
פרנסה
זה תפילה, אולי רוצה
שתהיה
אני.
בסדר, נכון, נכון. שוב, מה זה התפילה? התפילה זה קבלת הדין. התפילה זה נכונות לקבל את מה שהקדוש ברוך הוא בעצם ניתן לך, זה סוג של השתחררות.
אז לא הבנתי, סתם אם אנחנו... איזה תפילה על דייטים איזה שיואב,
כאילו, תפילתו
זה תפילה, סתם.
שבאמת הקדוש ברוך הוא יביא, אדם יביא אותך לאיפה שהוא רוצה, אם זה זה.
תפילה זה התפילה, אה, כלומר אני...
שוב, האם זה, אתה יושב בפגישה, גלך, בפעלה אתה לא מדבר. לא יודע, אני מחכה לראות מהקדוש ברוך הוא, דבר כך. להפך, דווקא העובדה הזאת היא משחררת אותך להיות נחמד.
התפילה היא רק עבודה על עצמי, כאילו... או שקדוש ברוך הוא רוצה את הרשות שלי כדי לעשות מה שהוא רוצה, או שזה רק נשאר ברמה האנשית. כאילו אני רק עובד על עצמי כדי להשתחרר וכדי איזה עבודה
נפשית
כזאת.
כי לפי הישביצעי הקדוש ברוך הוא עובד גם בלעדיך.
אז אין באמת, אין באמת...
נכון, התפילה היא נכונות לקבל את העבודה של הקדוש.
לא פנייה לאחר.
התפילה היא נחשוב, נכונות לוותר, התפילה היא גניזת ספר.
אין בה פנייה לגורם
חיצוני. אתה יודע, לא, במובן הזה לא. עכשיו, אז באמת, לאור זה, אני אומר, נראה איך הוא מסביר את הפרשה הזאת של חזקיה. שלוש דקות לעניין. עכשיו, אז שוב, תפילת משה רבנו. זה מאוד דומה, כי גם פה היא גזירה כבר גזירה. גזירה על מיטה, והיא גם גזירה לא להיכנס לארץ ישראל. אז על מה משה מתפלל בדיוק? עכשיו, אז האם משה ייכנס לארץ ישראל במובן הפשוט של המושג? לא, הוא לא ייכנס לארץ ישראל. התפילה במובן הזה לא שינתה. אבל משה רבנו נכנס במובן העמוק של המושג. אני אהיה הרבי שלכם, אני בעצם בדרך שלי אתם תלווה אתכם. לא יהיה אחריי בושבת. לא תהיה ברית חדשה, מה שאני נותן לכם את התורה הזאת, זה מה שילווה אתכם מכאן ולאן. זה מה שהתפילה בעצם מסמלת. תפילה, עכשיו, אם משה התפלל את התפילה מתוך הקופסה, אז התפילה נכשלה באמת. ואולי היא לא יכולה שלא להיקשר. אבל אם משה רבנו מתפלל ומוסר את המתוכות לקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל באמת משהו שהוא הרבה יותר גבוה. אבל המשהו הגבוה הזה לא מתחבר למקום הקטן שבו הוא נמצא, לא קטן, הוא מאוד גדול, כניסה לארץ ישראל. זה כאילו הדברים האלה. עכשיו, אתם מבינים? זאת אומרת, התפילה של חזקיה, מבין? התפילה, זאת אומרת, יש פה הבנה מאוד עמוקה במשפט הזה של בגמרא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, או בעל החלומות אמר ככה וככה, אל ימנע עצמו מן הרחמים. הרחמים, התפילה היא לא, התפילה של ישעיה, של חזקיה סליחה, היא לא תפילה להינצל מן המוות. התפילה שלו היא תפילה על הקיר, התפילה שלו היא על המקום, על מקור החיים, לא לחיים, על מקור החיים. כי חזקיה יכול למות, וחזקיה יכול, וירושלים יכולה גם להיחרב, אנחנו יודעים את זה, ובכל זאת חזקיה יכול להישאר. בכל זאת חזקיה יכול לקבל משהו שהוא הרבה יותר גדול מכל הדברים האלה. בוא נקרא דוגמה את דוד ונשאר את דוד לבין חזקיה שישבה מאלפת. חזקיה ניצח בקרב, אבל האם חזקיה באמת הפך להיות אחד כאילו מהמרכבה? האם הוא הפך להיות איזשהו דמות? האם הוא חלק מהאושפיזים? לא, התשובה היא לא. הוא מלך חשוב, מלך מורכב, יש אפילו מלאכות אם נוכל לעולם הבא.
יש
מה?
ביקש
שלוש
ברכות
חזקיה מהמשיח. ולא, אבל לא.
ביקש?
בסדר, ביקש, אבל לא.
לא,
סבבה. זה לא מה דוד, שדוד הוא מלכה משיחה. זאת אומרת, דוד, הקיום של דוד הוא קיום שהוא הרבה מעבר לשאלה איזה מלכות הוא בנה. דוד לפחות תגיד את הלכות לשלמה, אבל אחרי אנחנו יודעים את זה תתית פה. אבל הדמות של מלכות דוד זה משהו הרבה יותר גדול מאשר המשהו של ההישגים הפוליטיים הקונקרטיים של דוד. והדמות הרוחנית של דוד היא הרבה יותר גדולה משל דוד שאנחנו יודעים שהוא חטא פה וחטא שם. הנה, דוד הפך להיות שוב איזושהי דמות כמעט מיתית, מטאפיזית, אחד מהרגליים של המרכבה.
למה?
ודומה למשה למשל.
למה ככה דוד
נהיה? לא, אני לא דן בגדת בסוגיה הזאת. אני אומר שחזקיה לא זכה לזה. התשובה שחזקיה קיבל, הוא באמת ניצל מהגזרת מוות, הוא קיבל חיים מאוד מורכבים, הוא קיבל 15 שנה, הוא זכה לראות את הנס האדיר והנורא הזה. אנחנו יודעים מה החותם ששאיר הנס הזה בליבות עם ישראל. שוב, כבר חלפו 15 שנה האלה, הגיע מנשה,
אבל כל התחילים.
לא, איפה ביקורת עליו?
לא, אני שואל, אבל באמת, על פי מה שלמדנו עכשיו, ואחי בקיעה צריך לבקש, אבל הוא יעשה גם מה שהוא רוצה.
זה מה שהוא ביקש. זה מה שהוא ביקש.
הוא ביקש לעשות
גם
מה שהוא רוצה?
כן, לא, הוא ביקש. זה מה שהוא, ככה מסביר את זה מהשילוב. התפילה שלו בסדר. כי אני אומר שבסופו של דבר, במובן, שוב, האם היא התגשמה במובן שהתגשמה למשה, התשובה היא לא.
למה
הוא מסביר
את זה
על חזקיה? מה?
דווקא חזקיה זה באמת, כן, זה לא מתאים לו.
בסדר, אבל חזקיה מבטא...
התפילה
הפוכה. בסדר, התפילה היא לא כפי מכונה שרוצה או כפתור וקורא א' ב' ג'. זה לא כך.
אצל
חזקיה
זה כן היה
ככה. לא, זה לא היה ככה. שוב, תפילה, אם חזקיה היה מתפלל על ה-15 שנה האלה, אז גם אותם הוא לא היה מקבל. כי אז הוא נכנס לגזרה שנגזרה. כאילו, חזקיה הגיע למקור החיים, ומתוך זה הוא קיבל משהו שהוא משהו מאוד מוגבל. אבל שוב, השוואה בחזקיה לבן משה, היא באמת מראה לאיפה תפילה כזאת יכולה להוביל, התפילה שמתאר אותה מהשילה. תפילה ששוב מבטרת על האחיזה ומגיעה למקום שאתה כף דרך. היא מגיעה למקום שאתה באמת לא קיבלת מה שאתה רצית, אבל אתה מקבל משהו שהוא הרבה יותר גדול ממישור אחר. כאילו משה רצה מאוד להיכנס לארץ ישראל מכל הסיבות, ומשה רצה לארץ ישראל זה לא היה גלות, כל הדברים שהם נסתם, זה לא שהדבר שמשה לא זכה עליו לא היה מאוד מאוד גדול, הוא זכה עליו משהו אחר. השאלה הגדולה זה איך משה יוצא אחרי הסיפור הזה, שכביכול הוא לא קיבל משהו בו, זאת אומרת לא קיבלתי משהו. זה כאילו הנקודה פה, להבין שבעצם הקפה של הרחמן העובד, כאילו, האם הקדוש ברוך הוא עונה לתפילה שלנו? הוא עונה לתפילה שלנו, אבל לא בהכרח משנה את התשובה שאתה רצית. השאלה הגדולה, אם תוכל להתחבר ולקבל את התשובה שכן קיבלת. טוב, זמן קצר, אז נעצור.
מה, שבוע הבא נודיע לך בהמשך?
אני מתקשר אליך, אני יודע משהו כמו 4:30, ותגיד לי מה מצב הרוח. אני חושב שאם אנחנו אחרי חמישה, ושמשתמרת כולנו פה יותר מדי, אז... שבוע הבא אחרי היום מתיש, אז אנחנו נהיה פה...
אז תראה,
לא, זה לא קשור.
אפשר להודיע פה
קשור שלנו אחרי תום המסגרת. המסגרת נגמרת ב-4 וחצי וכתוב נסיעה לקבר.
אפשר להודיע פה.
אני יוצא מתוך הנחה.
אני רוצה לשמוע את השיעור שבוע. אני לא יודע. אני לא יודע.